פרשת וישלח, זה פרשה עיינחת אות י' ב', יש סיפור. עם הארץ אחד ניגש לרבי הושעיה ואומר לו, האם אני אומר לך דבר טוב? האם תאמר את זה בשמי בדרשה שלך? אומר לו רבי הושעיה, מה הדבר? בוא נשמע. איך אומרים, אתה אומר שזה דבר טוב, אתה תגיד, ואני אגיד לך אם זה טוב או לא, כן? לא, לא זה מה שהוא אומר לו, אבל אומר, בוא נשמע. אומר לו אותו עם הארץ, כל אותם הדורונות שנתן יעקב אבינו לעשיו, עתידין אומות העולם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבוא. הרי בפרשה שלנו אנחנו לומדים על הדורונות, מנחה שיעקב אבינו שולח לעשיו, עזים, 200, 90, 20, את כל הרשימה, ואת כל זה אומר, עתידין אומות העולם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבוא, הכל יחזור. מה היא טעמה? מה הטעם הדבר? זה גם מקור לדבר, אבל אולי גם שורש הדבר. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. הפסוק בתהילים היום בעת, שמלכי תרשיש ואיים, זה בעצם יוון, אבל לא רק, כן? ואיים, האיים הרחוקים, מנחה ישיבו, גם זה איים כנראה יכול להיות יוון, הם ישיבו מנחה. אומר אותו עם הארץ, מנחה יביאו אין כתיב כאן, אלא מנחה ישיבו. זאת אומרת, הם ישיבו השבה, משהו שהם קיבלו, והם עתידים להחזיר אותו. אמר לי, אומר לו, רב הושעיה, חייך מילתה ואמרס, אמרת דבר טוב, ומנשמה חנה אומר לה, ואני אומר את זה בדרשה בשמך, וכנראה שכך באמת היה, הוא דרש את זה בציבור בשם אותו עם הארץ, וזה נקבע לדורות במדרש, לא עם השם הפרטי של העם הארץ, כי כנראה זה לא היה אומר לנו הרבה, אלא בשם העם הארץ שאמר את זה לרב הושעיה. ביאור דברי המדרש, אז יש באמת מהלך יפה, קרוב לזה נמצא בסת מרוב, בדברי יויל, הוא חזר על זה כמה פעמים, בפורים תשי"ב, ובמוצא יום כיפור תשכ"א, ועוד גם בחידושי תורה, זה נמצא בכמה מקומות, בשמו חזר על זה כמה פעמים, ואנחנו נלמד בעזרת השם את הדברים, כמו שהם מתבארים בסויד ישורים, זה נמצא פה בפרשת וישלח, וזה נמצא גם בסויד ישורים בליל שמיני עצרת, אות ת' ואות י' ג', ובעזרת השם, בוא נראה. מה באמת, דבר ראשון זה להבין את הסיפור הזה. כשאנחנו מדברים על הסיפור הזה של יעקב מול עשיו, מתמודד עם הבעיה שנקראת עשיו, הוא שולח לו דורונות, נכון? הוא שולח דורונות לעשיו. זה חלק מההתמודדות שלו, שמורכבת מדורון תפילה ומלחמה, והוא מלמד אותנו מעשה אבות סימן לבנים, וגם פעולה סמלית לדורות, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת לך לכו ונמצא במדרושים, יש כאן הדרכה איך להתמודד, והמדרש אומר שרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, כשהיה נוסע לרומא או לקיסריה להתמודד מול המושלים והקיסרים של רומא, הוא היה לומד לפני כן את פרשת וישלח, ללמוד מהצורה וההנהגה של יעקב אבינו, איך הוא מתייחס, איך הוא מדבר, איך הוא שולח את השליחים, מה הוא אומר להם לומר, וכל הפרטים האלה, כי זאת דרך ההנהגה לדורות. הרמב"ן גם בתחילת הפרשה, בתחילת וישלח, בפסוק הראשון, כותב שהדבר הזה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר למה נכתבה הפרשה הזאת, ללמד אותנו, ויש בה עוד רמז לדורות. כי כל אשר אירה לאבינו עם עשיו, יאירה לנו תמיד, קורה גם לנו תמיד, עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שיזמינו את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת, כאשר אזכיר, כמו שהרמב"ן עצמו מזכיר כמה פעמים בפרשה. טוב, יש פה לברוח ולהציל, שמלחמה זה בריחה, כמו שכתוב בפסוקים, והיה המחנה ישר לפליטה. דיברנו על זה בעבר בשיעור על פרשת מסעי, מדברי השפת אמת, לבאר את המדרש שמה, של לברוח זה גם כן סוג של מלחמה, אבל לא עכשיו. וכשיעקב, הנה פה, פונה לעשיו ושולח לו דורון, גם יש פה נקודה של ביקורת שבאה לידי ביטוי לדורות, כמו שהרמב"ן בפסוק הבא, בתחילת הפרשה, כותב שעל כבר תפסו החכמים על זה, על זה שיעקב שולח וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, כשעשיו נמצא בארצה שעיר שדה אדום, נכון? עשיו עדיין נמצא במקומו, ויעקב שולח לו שליחים, וחכמים תפסו הוא, כמו כלשון הרמב"ן, על זה למה הוא שולח לו שליחים, אמרו בבראשית רבה, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לו לא, כמו שאדם שמתעבר על ריב לו לא, מתערב במריבה שהוא לא קשור אליה, זה כמו אומר לנו הפסוק במשלי, מחזיק באוזני כלב עובר, עובר כלב ברחוב, מגיע בן אדם, תופס את האוזניים של הכלב ומושך. מה אתה מתחיל עם הכלב? הכלב הזה לדרכו היה מהלך. מה אתה שולח אליו? מה אתה מתחיל איתו? ומדרש מתאר את זה שם גם כן לליסטים שיושב בדרך, ואתה הולך ומתקרב אל השודד הזה ומתחיל איתו. מה אתה מתחיל איתו? תתעלם, תמשיך הלאה. אותו דבר אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לדרכו היה מהלך. עשיו, והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, למה אתה בכלל שולח אליו? וגם כאן ממשיך הרמב"ן ואומר, יש כאן סמל לדורות. ועל דעתי, לשון הרמב"ן, גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים, ספר חשמונאים א' ח', כן, האורקנוס והאריסטבולוס שבעצם קראו לרומא לבוא לעשות פה שלום ביניהם, כן, רומא באה תמיד עם האינטרסים שלה, כן, זה סיפור אחר, ומהם שבאו ברומא, והוא מציין פה לרמב״ם בויקרא חף ותזיין, ואי הייתה סיבת נפילתם בידם. זאת הסיבה שעם ישראל נכנס לגלות אדום, וזה מוזכר בדברי רבותינו, ומפורסם בספרים, והוא מציין פה ליוסיפון פרק סמכי, זאת אומרת, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא, כן? את זה שיעקב אבינו פנה לעשיו ושולח לדורונות, ובכלל מתחיל איתו, זה יש פה... עוד פעם, תפסו חכמים בדבר הזה, יש ביקורת של חכמים על יעקב אבינו בדבר הזה, כי זה גרם לנפילתנו בידם. יש גם בדברי הרמב"ן, בפרשת ויחי, בפסוק הראשון בפרשת ויחי, הוא כותב על זה שיעקב אבינו ירד למצרים, הוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית רומי הרשעה, אומר כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רידתם שם במכירת יוסף אחיהם, יעקב שירד שם מפני הרעב וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו, והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב, אבל ערך עליהם הגלות ומת שם ועלו עצמותיו, וכן אנחנו, אומר הרמב"ן, עם רומי ואדום, אחינו הסיבונו ביעתנו בידם. זאת אומרת, עם ישראל, כן, אנחנו, אחים שלנו, בתוך עם ישראל, גרמו שנפלנו בידיים של אדום, כי קרתו ברית עם הרומים, והאגריפס, המלך האחרון, לבית שני, ברח עליהם לעזרה. ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, כמו שיעקב אבינו ירד למצרים מפני הרעב, והגלות ערך עלינו מאוד, לא נודע קיצו כשאר הגלויות, ואנחנו בוא חמיתים אומרים יבשו עצמותינו נגזרנו לנו, ואומר בסוף יהיה, כמו שאלו את יעקב ממצרים בכבל גדול, באבל כבד וזקני פרו ושרה ואלו, אומר גם יעלו אותנו מכל העמים מנחה להשם, ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם יקימנו ונחיה לפניו. אז אם שמתם לב, הוא משתמש פה במילה, יעלו אותנו מכל העמים מנחה להשם. מאיפה הוא לוקח את הביטוי הזה, מנחה להשם? מהפסוק, נכון? הפסוק בסוף ישעיהו, שאומר, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, בסוסים, ברכב, בפרדים ובצבים ובקרקרות, על הר קודשי ירושלים. זאת אומרת שהגויים יביאו את בני ישראל כמנחה להשם. יש לנו כאן, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו, ובסופו של דבר, הם יביאו אותנו, כן, זה הסמל שקורה כשיעקב נותן לעשיו, ובזה מתחיל מחזיק באוזני כלב עובר, יעקב נותן משהו משלו, מהרכוש שלו, אבל בצום של יעקב יש רמז לכל ה... זה הרבי מסאטמר ברבי יואל, שבדברי יואל כותב, שיש כאן... רמז ל-60 ריבו צון היו אצל יעקב אבינו, הם 60 ריבו נשמות ישראל, הוא נותן חלק משלו לעשיו, ובסופו של תהליך חוזרים הנשמות האלה, חוזרים והביאו את כל אחיכם מנחה להשם, מנחה ישיבו, הם יחזירו את אותם מנחה, אותם דורונות שהם קיבלו מיעקב אבינו. רב מוישה שפירא מדבר על זה הרבה, הוא פונה בעיקר על דברי הרמב"ן בווצי מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר, בפסוקים האלה בפרשת בלק, שם זה נמצא בחלק מהדפוסים, זאת אומרת הצנזורה הוציאה את זה, אבל בדפוסים החדשים החזירו, שהוא כותב שם, ורצים ויד קיטים, שהכוח של רומא זה בעצם הכוח של יוון. זאת אומרת, יוון, לרומא מצד עצמה אין חוכמה. הם הפיצו אבל בעולם והשתמשו עם חוכמת יוון, אבל השורש הוא יוון, ומשם הכוח הגיע לרומא. ובעיקרון מה שהיה אמור להיות, זה שברגע שהתבטל גלות יוון, בניצחון ובמסירות נפש של החשמונאים ונס חנוכה, היה אמור להיות שלא תהיה יותר גלות רביעית. אבל אנחנו הסיבונו ביעתנו בידם. אנחנו, כן, כשבמקרים האלה, כן, כשאנחנו רואים שאורקנוס ואריסטובולוס והמריבה ביניהם והגריפס בסוף ימי בית שני, הבאנו את עצמנו לתוך המצב של הגלות הרביעית, לתוך המצב של גלות רומא, גלות אדום, ולכן אנחנו אצלם. וזה שורש הגלות, ושורש מה שעם ישראל נמצא בגלות, וחוכמת ישראל נמצאת בגלות, ונשמות ישראל נמצאים בגלות, ויש חלק מנשמות ישראל שבתחת שליטתו של אדום. כן, זה נראה שהם מתנהגים בצורה אדומית, הם כאילו שייכים לאדום. השורש של זה הוא מהסיפור הזה, מאותם דורונות. מה זה? למה זה? איך זה עובד? בואו נעמיק קצת בסוגיה הזאת. אז הדבר הראשון זה כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, יעקב אבינו שולח מתנות לעשיו, הלשון של הסדישורים, כי בהמתנות שנתן יעקב אבינו נכלל כל הסבלנות מה שישראל היו עתידים לסבול בכל הגויות. סבלנות כאן זה כמו בספרי איש ביצה בדרך כלל, סבלנות מלשון סבל, כן? בסדר? כל הסבל שעם ישראל עתידים לסבול בכל הקנויות, זה נמצא במתנות האלה, והוא מציין לכמו שפרש כבוד האמור הרב הגאון הקדוש זללה בעניין זה, ויקח מן הבא בידו, שברר מהיותר מבורר שבקדושה. טוב, בוא נראה את זה. מה זה באמת ויקח מן הבא בידו? בפסוק, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו, רשי על המקום כותב, ויקח מן הבא בידו מה שברשותו, רבינו בחיה מדגיש שמה זה ברשותו, אומר ממה שהשיג הידו, מן הבא בידו ולא מן הגזל, שנאמר ואהבתם גזול את הפיסח ואת החולה ואהבתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, ולכן מן הבא בידו זה אומר דווקא ממה ששייך לו לגמרי. טוב, יעקב אבינו הקפיד בדבר הזה, וכמו שאנחנו יודעים, נכון, בסוף הפרשה הקודמת, מה שהוא אומר ללבן, טרפה לא הבאתי לך מידי, משם הרמב"ם מצטט את כל העניין של שכירות פועלים, איך פועל אמור להתנהל, למרות שזה בעיקר משפנים משורת הדין. ודוק. אבל משם זה הצורה של יושר קיצוני, יושר בדרגה הגבוהה ביותר, דרגת חסידות ביושר, וזה ההנהגה של יעקב אבינו. ומן הבא וידו, ממה ששלו לגמרי, מזה הוא נותן לעשיו. רש"י אבל ממשיך ואומר, ממדרש אגדה, ואז הוא מוסיף דבר אחר, מן הבא וידו, מן החולין, שנטל מעשר, זאת אומרת, הוא יפריש קודם כל מעשרות, מעשר כספים, ורק, כן, זה כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, והדר לקח מנך, ורק אחר כך הוא לקח מנך ושלח לעשיו. זאת אומרת, הוא גם הפריש את המעשרות לגמרי, ורק אז הוא שלח. הכלי הקר פה לפסוק הזה, מציין מה זה מן הבא וידו, אומר דווקא מהבהמות, שהם בידו וברשותו, מהם הוא שלח לו מנך. אבל לא רואים, את הרואים הוא לא שלח, לפי שנתגיירו ונשתחררו ואינם בידו של יעקב. אומר, כי שלחה עשיו אחי, למי אתה או למי, לאן אתה לך או למי אלה לפניך, אולי הוא יחשוב שאני שולח לו מנחה בהמות עם הרועים, ואמרת לעבדך ליעקב. למי אתה? אני שייך לעבדך ליעקב. הרועים לא נשלחו, הם נשארים ברשותו של יעקב, אינם לך, רק המנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו. ופה יש עוד פעם הקפדה, הוא לא שולח לו מתנה מה שלא שייך לו ב-100%. ובדבר הזה יש דבר ראשון שיהיה כשר לגמרי, כשר מבחינה, כן, הלכתית, מבחינת הלכות גזל, ולא רק כשר מבחינת הלכות גזל, אלא יש פה גם עוד דבר, שזה יהיה גם כשר לגמרי מבחינת מעשרות. זאת אומרת שהכסף הזה כבר שייך לו ומבורר שהוא שלו. זאת אומרת, ברור לגמרי שזה שלו, הוא כבר יפריש מזה מעשרות, זה מהמתנה שהקדוש ברוך הוא נתן. הוא מציין כאן לדברי אבי סיינקב, אבי סיינקב נמצא בבראשיס, זה בפרשת וישלח, עוד חף דלת, והוא מביא את רשי, שמתחילה לקח מעשר, והוא מסביר את זה, אבי סיינקב אומר, ואחר כך שלח לו דורון מהמבורר שבידו בלי עירוב שום ספק. אומר, כי יש פה גם עומק בדבר הזה. יש דברים שנמצאים אצל האדם, השפעה טובה, לפעמים, שאינה מבוררת. אומר, חוץ בקלפי ישמעיה מהנק, אומר את הגמרא בסנהדרין ק"ה עמוד א', אז אדם יכול לפעמים לקחת לעצמו משהו שלמרות שהוא לא מגיע לו. אבל יעקב אבינו עליו השלום, היה לו השפעת טובה מבוררת, ומה שהיה מבורר לגמרי, שזה שלו, וגם במשמעות הפשוטה של הדברים, מן הבא וידו, ממנה שלח מנחה לעשיו. למה? למה הוא שולח דווקא בכזאת פעידה, דווקא דברים שמבוררים לו לגמרי ואחרי מעשרות? והוא מפני שמה שהוא מבורר לא מתעביד. דבר שהוא מבורר לא נאבד. ואגב, היסוד הזה הוא יסוד שנמצא הרבה בספרים, שדברים שמבוררים לא נאבדים. יש גם מרב חיים ולוז'ינר, שרב חיים ולוז'ינר פעם אחת ישב עם התלמידים ליד שולחן ונפל כלי יקר על הרצפה והיה רעש. וחשבו כולם שהכלי הזה יתנפץ. אמר רב חיים ולוז'ינר, לא, הוא שלם, אני בטוח שהוא שלם. וככה, וראו שבאמת הכלי הזה שלם, שאלו את רב חיים ולוז'ינר, איך ידעת? אז אמר, כי הכסף שיש לי, הרכוש שיש לי, אני יודע בוודאות שהוא שלי. לא נגעתי, לא לקחתי משהו ששייך למישהו אחר. ולכן דברים שיש לי לא נשברים. ויש סיפור בשאילטס, כן, אני מתפס בסידור הגרוע, בשאילטס של רב חיים ולוז'ינר, שפעם אחת, אחד העובדים המשרתים שם בבית, הלך לבאר, או נהר, לקחת מים, והכלי נעלם. ובאו וסיפרו לרב חיים ולוז'ינר. אז הוא אמר, רגע, צריך לעשות חשבון הנפש. אולי משהו בממונות שלי לא מספיק נקי. ישב, חישב, התברר לו שהיה שם איזשהו חפץ בהשאלה שהיה צריך להחזיר, והייתה שם טעות ונשאר אצלו. החזיר את החפץ ומצאו את הכלי. זאת אומרת, היסוד הזה, אגב, נמצא בעוד מקומות. גם זה נמצא אצל האדמור מבלזר הראשון, רב שולם בלזר, גם כן נמצאת בעניין הזה, אומר שכשדבר מבורר לגמרי של בן אדם, מבורר לגמרי אז הוא לא יובד ממנו, ולכן גם יעקב אבינו שולח דברים שהם מבוררים לחלוטין. זה דבר מיוחד שיש אצל יעקב אבינו, ולכן הוא לא פוחד על מה שהוא שולח, כי הוא יודע שהדבר הזה שהוא שולח, כי חנני אלוקים, וכי יש לי קול, שאפילו שעשיו ייטול ממנו את המנחה, אומר, הוא בטוח, עם כל זה, הוא בטוח בקשם שלא יחסר מאיתו כלל מהדורון. כי הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, בלי שום התערות על הלטאטה, וזה מבורר שזה שלי, ולכן זה יישאר אצלי. זאת אומרת, היות והטובה מבוררת, בלי שום עירוב, בלי שום ספקות, יש לי קול, הטובה שלמות שנמצאת שלי, משהו שלי באמת שלי, ולכן הוא יודע, הוא בטוח שהכל יהיה בסדר. מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אומר, כי אין בזה שום חיסרון. ואומר, וגם זה ממשיך בסיינקה ואומר, מזור המנחה והדורון נסתעף. יפה. דיברנו כבר שהמנחה והדורון האלה הם סמל לעם ישראל שנכנס לגלות אדום, נכון? אם ככה, אז כשיעקב אבינו שולח פה דורון מבורר, בסדר? גם בני ישראל, שהם החלקים של יעקב אבינו, מה-60 ריבות צון שיש לו, מהנשמות של בני ישראל, שנכנסים עכשיו לידיים של אדום, הם מבוררים. והיות והם מבוררים, מסתעף מזה שכל מה שיתפשט מישראל לחוץ, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לישראל על כל אשר סבלו, שאין שכחה מלפניו מלזכור כל אשר סבלו בעולם, ולכן כל מה ששייך לעם ישראל, בסופו של דבר יחזור אליהם, ויחזור אליהם בצורה שלמה. וזה מסביר, בסיינקף זה נמצא באות למד זין, שמנחה יביאו לא נאמר אלא מנחה ישיבו, מלמד שכל הדורונות, נכון, שנתן יאבינו יעקב לעשיו עתידין ומות עולם להחזירם, העניין בזה הוא שכל הסבלנות שיש להם לישראל, כל הסבל שעם ישראל סובלים, הן בגוף והן בממון, ומהעסק שהיה ליעקב אבינו עליו השלום עם עשיו. ויש כאן שתי חלקים, הסבלנות מממון ומהמנחה ששלח לעשיו, והסבלנות בענייני הגוף, הסבל בענייני גוף, ומויאבק איש אמו שנגע ביריחו של אבינו יעקב. והשם יתברך מבטיח לישראל שיחזיר להם זה עצמו. זה עצמו יחזור לעם ישראל. עכשיו פה הוא מדגיש, אביס יאנקב באות למד זיין ואומר, והוא שלא יעלה על דעת אדם, שכל הסבלנות שסבלו ישראל בעולם הזה היה מפני שהוצרכו לסבול לחפר על חטאותם. ואחרי שיסבלו, יתכפר להם, ואז, זאת אומרת, מה שסבלו, הגיע להם. יופי, נמחק. ואז, מה יקבלו שכר על דברים טובים שהם עשו? יינתן להם שכרם על אשר קיימו מצוות השם יתברך אשר ציווה אותם, אבל הסבל שהם סבלו, זה היה כאילו פייר, כן? הם התנהגו לא בסדר, קיבלו עונש, העונש מילא את החיסרון שהם יצרו, וזהו, זה נמחק, זה זז הצידה, ועכשיו, רגע, יש לך גם דברים טובים? על זה תקבל שכר. אומר, זה לא, לא כן הוא, זה לא ככה. כי מזה לא יהיה לישראל נייחה. אומר, מזה אין מספיק שמחה. זה שעשיתי דבר רע, שילמתי עליו והיה לו איסורים, ואז יש דבר טוב שעליו אני מקבל שכר, זה לא מביא נייחה, זה לא מביא מנוחה לנפש. אך השם יתברך יבטיח להם לישראל יותר מזה, שיברר אותם, יברר את עם ישראל, את המעשים שלהם ואת הסבל שלהם, שכל מה שסבלו וכל הדורונות שהוכרחו ליתן, היה בחינם על לא חמס בכפם. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יברר שעם ישראל טובים ותמיד היו טובים, וכל מה שהם סבלו היה לחינם, כי מעולם לא עשה ישראל מה שאין ברצון השם יתברך. מעולם לא עשה ישראל מה שאין ברצון השם יתברך, ובזאת יאותו וישקוטו. טוב, היסוד הזה הוא כמובן יסוד גדול, כן? יסוד גדול, שנמצא הרבה בספרי איש ביצה, נראה לי שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, אבל למה אם ככה היה כל הסבלנות הזאת, כל הנתינת דורונות? אך אם כן, למה נתייגעו כל כך בכל הסבלנות הנתינת דורונות מאחר שלא חטאו בעומק? אומר, יש לזה סיבה. למה? אומר, כגוונה שבא במצוות השם להביא אשם תלוי על ספק חטא, ספק לא, לא חטא. ספק חטא, ספק לא חטא. נכון? יש מושג כזה של אשם תלוי. מה העניין של אשם תלוי? שאף שיוכל להתברר אחר זמן שלא חטא כלל, אך מאחר שבזו המחשבה באשר הוא נראה שחטא, לכך יצטרך לסבלנות. יש את המושג הזה, זה נמצא גם בביסיין כוויקרו, או איסמן ווב, שאושם תולים מביאים על הספק, אומר, עד כמה שיש פה עבירה, אז העבירה מתכפרת מתוך בחטאת. רק מה? האשם תלוי זה על הצד שהוא לא חטא, על הצד שהוא לא חטא, שזה בא לחפר על מה שנראה לאדם שהוא חטא. טוב, זה באמת צריך להיים בזה שמה. אבל אומר, כן, ישראל, כל הזמן שלא תבררו עוד בשלמות, או צריכו לכל אלה לתלות על הספק. אבל כשיבוא יום השם הגדול והנורא, שיברר השם יתברך את ישראל בשלמות הבירורים לטוב להם כל הימים, אז יתגלה לעין כל שעומק ליבם הוא רק טוב, ומעולם לא חטאו ולא שרו מאחרי רצון השם יתברך אף כחוט השערה. וכל מה שהוכחו להתאם מיגיעם היה בחינם על לא דבר, וזה מרמז מה שישיבו המנחה עצמה, שיתגלה לעין שבחינם נטלו מהם, כי השם יתברך יפתח הלבבות, ויתגלה שעומק לב ישראל מלא קדושה. אומר, ולמרות שיש גם מקומות אחרים שנראה דברים טובים, ואף שגם נבוכדנצר הרשע אמר שירות ותשבחות כמו דוד מלך ישראל, אבל עומק ליבו מלא רע. אבל שיינה, שונה, דוד המלך, שליבו מלא טהרה וקדושה כפיו כן ליבו, ויגלו ימין סלם אפריע, לזה נאמר ישיבו. אילו דברי הביסיין כבאות למד זין, ובאות למד וב, הוא מביא גם כן את העניין הזה, מה הטובה שיחזיר הדורון עצמו כמו שלקחו, אומר לי שיחזירו בכפל כפליים ממה שלקחו, תחת הנחושת אבי זהב ותחת הברזל אבי כסף. אומר, אבל זה מרמז שלעתיד יתברר לעין כל. שכל האסתר והגלות שסבלו ישראל לא היה רק למראה עין אדם. אבל פה הוא הולך על עוד שלב, זאת אומרת לא מה שעם ישראל עשו, אלא כל הגלות עצמה, שהיום אנחנו תופסים אותה כדבר מאוד רע, אומר אז יתברר שזה היה רק למראה עין אדם, אבל בעומק לא סבלו כלל מעולם. וכדכתיב, הפסוק בזכריה יהוד, והיו כאשר לא זנחתים, והיו כאשר לא זנחתים, כמו שהמאה שילוח אומר בפרשת ויגש, נכון? כמו הסיפור של יוסף ויהודה, שבעצם הם מאוחדים כבר, כל השבטים יחד כבר הרבה זמן, אבל הם לא יודעים את זה, והם מצטערים וכואבים, ויש פה איזה צופנת פענח שמזכיר להם את יוסף, כן? והם תולים בו את כל הצרות שלהם, ורק אז נפתחים מהעיניים, ואז רואים שהמציאות היא כבר בשלמות הרבה זמן. כך יהיה גם לעתיד, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וכמו שהמלבים מסביר שם את הפסוק בישעיהו, והיו, אומר הפסוק בזכריה, והיו כאשר לא זנחתים, שלא זנחתי אותם מעולם. וכל חטאי ישראל הם גם כן על זה העניין, אומר בית יעקב, כי בעומק לב ישראל לא יימצא שום נטייה מרצון השם יתברך, רק על הגוון, על הצורה החיצונית, הצבע החיצוני יתראה לחטא, ולזה אומר יחתום השם יתברך על כל חטאי ישראל שאינה מעומק הלב. יבוא יום והקדוש ברוך הוא יברר איך שכל החטאים של עם ישראל באמת מגיעים באמת ממקום טוב ויש בהם טוב, והקדוש ברוך הוא יגלה את זה. אכן, מפני מה סובלים ישראל בעולם הזה ומצמצמים את עצמם בכל העבודות? אומר, כמו עבד עברי שנמכר בגניבתו לעבד, שיצא חופשי מאדוניו, צריך להעניק לו מכל הטוב, כי כל הסבלנות, כל הסבל שהוא עובר, זה רק לפי שעה לחפר על פשעיו, שלפי ראות אין אדם חטא מהמטרה. אבל בעומק, בשורש, לא חטא. אני, חשוב מאוד, מי שרוצה ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק של חטאי ישראל והעומק של הדבר הזה, לראות את הביסיינקף שם בפרשת משפטים. שם בסוגיה של עבד עברי הוא נכנס בעריכות נפלאה לבאר את הפרטים המדויקים של הסוגיה הזאת, ובפרט גם הסוגיה שבעזרת השם נראה בסוידת שורים, של חטא אדם הראשון, שבספרי אישביצה מתבאר שלא היה חטא, אלא רק היה נראה כחטא. מה המשמעות של זה עבורנו? שם באמת בביסיינקף משפטים, בעניין של עבד עברי, יש אריכות גדולה בעניין הזה. אבל בוא נסיים את דברי הביסיינקף בפרשת וישלח, אות למדבב, ולעתיד שיגאל השם יתברך את ישראל בקרוב, וישיבו הדורון עצמו, יתראה מזה לאין כל, שלא זנח אותם השם יתברך אף רגע אחד. לא זנח אותם השם יתברך אף רגע אחד, ועל זה שסבלו ישראל לפי שעה בעולם הזה, אשכר יקריבו, תחת בושתם משנה יירשו, אבל לעתיד לבוא יתגלה שבעצם הכל ישוב. זאת אומרת, לא יקבלו, אלא ישובו. ישובו יתברר שכל הסיפור הזה של נשמות ישראל באות תחת עשיו. הכסף של עם ישראל נכנס תחת הצר המנבח. בסדר? הכלב, המלאק הוא הכלב, הוא השילוב של שור וחמור, וזה הכוח של אדום שהוא כלב, ואותה אומה שהגמרה מגדירה אותה כל הזמן כזאת שצועקת הב הב, תביא מיסים, תביא ארנוניות, לוקחת את הכסף של עם ישראל, וזה בעצם השורש שלהם. יש להם גם אחיזה בנשמות ישראל, יש להם אחיזה בלהחתי את עם ישראל, הגופים של עם ישראל כפופים אליהם, החוכמה של עם ישראל בגלות אצלם, אבל השורש שלהם הוא מכסף. זאת אומרת, מהממונות של עם ישראל, מהדורונות האלה שהם ממון, ומשם הב-הב הצר המנבח, כן? לעת תכין מטבח מצר המנבח, הנובח הזה של הב-הב ורוצה, וכך הוא תופס את השליטה שלו על עם ישראל, והרשע הזה, כן, יתבטל ויתבטל בצורה כזאת שיתברר שלא הייתה לו מעולם שליטה על עם ישראל, לא הייתה לו מעולם שליטה על החוכמה האמיתית, לא הייתה לו מעולם שליטה על הממון של ישראל, ולא הייתה לו שליטה אף פעם על החטאים שהוא גרם לעם ישראל. רשי בתהילים על הפסוק שבור זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא, אומר רשי, שבור זרוע כוחו של עמלק הרשע ורע תדרוש, אם תחפש עם ישראל חוטאים, רשעו בל תמצא, לא תמצא. יהודים חוטאים, זאת אומרת, כל מה שיהודים, דוד המלך אומר, מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מה שיש יהודים שעושים עבירות בעולם, אתה יודע למה? כי יש עמלק הרשע, יש את הכלב הזה בעולם, שהוא גורם לעם ישראל לחטוא. אבל שבור זרוע הרשע, ורע תדרוש רשעו בל תמצא. ולכן נסע השעיר עליו את עוונותם אל ארץ גזרה, זה העניין והסוד של שעיר לעזאזל. סת מרוב בדברי יואל, כשהוא מדבר את העניין הזה, הוא תמיד מביא את דברי הילקוט ראובני בשם ספר גליה רוזה, שלמה הוא שלח פה עזים 20, כן, תיישים 20, למה 20? כי 20 שנה הוא לא קיים את שעיר לעזאזל, אז עכשיו הוא שולח לעשיו 20 שעירים. כי זה סוד השעיר לעזאזל, שהשורש שלו הוא מהמנחה הזאת, וכמו שגם הסידי שורים פה מציין לעזור הקדוש בפרשת פנחס, ולכן הוא שולח באמת את השעירים האלה, שמגלים שכל מה שיש רע בעם ישראל, הוא בעצם בגלל עשיו, בכוח עשיו, וכמו שהשלטון של עשיו לא אמיתי, גם העבירות של עם ישראל לא אמיתיות. הגמרא גם אומרת את זה, נכון? הגמרא בברכות, בתפילות שאחרי 18, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, ומה מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד גלויות. יהי רצון שתצילני מידם ונשוב לעשות רצונך בלבב שלם. נכון? שיבוד מלכויות, שיבוד גלויות. הגאון מבילנה אומר ששאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות זה אחד, זה פנימי וחיצוני. רב צודו גם אומר את זה, והערכנו בזה בעבר. יש פה את שיעבוד מלכויות שמתגלה בפנים בשאור שבעיסה, מילוש בצק עד חומצתו, פסוק בהושע, ויש את השיעבוד מלכויות החיצוני, שגורם שעם ישראל, שרצוננו לעשות רצונך, או כמו שגלוי וידוע לפניך, כן? גלוי וידוע לפניך, זאת אומרת, בעולם זה לא גלוי וידוע, אבל גלוי וידוע לפניך זה בדרגה הכי גבוהה, בגילוי הכי עמוק שיש, לפניך גלוי וידוע. שרצוננו לעשות רצונך. והעיכוב, עיכוב חיצוני, לא עיכוב שנוגע לעצם הדבר מבפנים. אי אסה דקוי בין נעוצה הסה שמי ואסה קורולי. ההדס שנמצא בין הקוסים, הדס שמו והדס הוא מקרא. גם בפנימיות, גם בחיצוניות. אבל כרגע יש עיכוב, מעכב לעשות רצונך. עשור שבעיסה ושיעבוד גלויות. ויהי רצון מלפניך, שנשוב לעשות רצונך, תצילנו מידם, ונשוב לעשות רצונך בלב אבשלם. יתגלה מה אנחנו באמת רוצים, וכל הזמן רצינו ומעולם לא היה שום דבר אחר. בוא נראה איך הסויד ישורים כותב את זה אצלנו בפרשה שלנו. אומר פרש כבוד האמור הרב הגאון הקדוש בעניין זה, ויקח מן הבא וידו, שברר מהיותר מבורר שבקדושה, כדי שכל מה שהוא מבורר בקדושה לא יובד, ובוקע כל המחיצות של ברזל ושואף לחזור למקומו. בדיוק כמו בממונות. יעקב אבינו לוקח ממון מבורר, כמו ש... המהרש מבלז אומר, וכמו שראינו בסיפורים מרב חיים ולוז'ינר, כן, כסף שהוא נקי יחזור לבעלים שלו. יעקב אבינו לוקח מן הבא וידו, כמו שרבינו בחי אומר, הקליוקור, הוא לוקח כסף שהוא נקי לגמרי, ואותו הוא שולח לעזב, כי כסף נקי יחזור אליו. ויש פה גם במה שמסתעף מזה, בסמל שזה מסמל, על נשמות ישראל, מהצון של יעקב אבינו, כן? אתם כן נקראים צון, כן, של 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 יעקב אבינו, והצון הזה ניתנים כביכול במתנה לעשיו, וגם הם ישובו ויחזרו, כי הם מבוררים, כי כל בני ישראל בכוח השם ישראל, כן, בכוח בני ישראל דווקא דרך יעקב אבינו, יש לנו את הכוח הזה שאנחנו כבר מבוררים לגמרי והתבררנו לטובה. בני ישראל כולם התבררו לטובה, התבררו לטובה, יחזרו אל הקדושה כולם. ועניין המנחה הזאת, אומר הסייד ישורים, איסה בזהר הקודש פנחס ראש מוחס ומדע אלף, שהוא דוגמת סעיר המשתלח. ועניין סעיר המשתלח, הוא נתבאר בעניין יום הכיפורים, שהשם יתברך ציווה לשלוח הסעיר הזה קודם הבירור, כדי להראות שבכל מקום יש כבוד שמיים, וגם הרע נברא לתכלית הטוב, שבעת שיובד הרע יהיה כבוד שמיים מעבודתו. זאת אומרת ככה, יש פה העניין הזה של גורל והעניין הזה של של סויר המשתלח, זה כמו שהרמב"ן כותב את זה כבר, שיש פה כביכול נתינה לצד ההוא. מה העניין הזה של נתינה לצד ההוא? טוב, זו סוגיה גדולה, ויש גם בסויד ישורים על ערב יום כיפור על זה, הזכרנו את זה גם כן בשיעור על סויד ישורים ערב יום כיפור, אבל בגדול אפשר לתת לזה שם של מידת ההוד, בסדר? אני לא נכנס, אני לא מדייק כאן כרגע, אלא רק בשביל הבנת הדברים. מה זה מידת ההוד? מידת ההוד, כמו שדיברנו, זה גם העניין של חנוכה, דיברנו על זה בחנוכה, דיברנו על זה בל"ג בעומר. זה בעצם לתת מקום. יש שתי צדדים, יש ויכוח בין שני אנשים, דין תורה, מריבה, אפשר לנצח בשני אופנים. דרך אחת זה בלנצח. אני מכניע את הצד השני, מפרק אותו, משאיר אותו בלי ברירה. הוא נשאר עם לשם בחוץ, הוא חייב להיכנע, הרע נכנע. יופי, הגענו לתוצאה. יש צורה שנייה, הצורה של הוד. הצורה של הוד זה לתת לו זמן, לתת לו כוח, לתת לו כסף. כן, יאללה, שירוץ, שיעשה. ומתוך זה מגיע שלב מסוים, הרע הרי לא אמיתי, שקר אין לו רגליים, הוא יכול לעמוד במקום, הוא לא יכול להתקדם. ואז עובר הזמן, הוא פשוט קורס לתוך עצמו, ומתוך הרע מתגלה הטוב. בסדר? זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג עם העולם במידת ההוד. יש הנהגה שלפעמים הוא נוהג במידת הנצח, מנצח את האויבים, מנצח את הרע, מכניע אותו, מפרק אותו, אבל יש מצב שני, שבו הקדוש ברוך הוא נוהג במידת ההוד, נותן כביכול מקום לרע, אבל דווקא מתוך זה שהרע קיבל את המקום שלו, הוא קיבל את אורך הרוח, הוא עצמו מתקפל, מודה, מתוודה ומקבל את הטוב, ומודה שהטוב הוא אמיתי. הערכנו בזה שזה גם העניין של רבי אלעזר בן דורדאי, שקיבל משמיים המון כסף והמון כוח לעשות המון עבירות, ומתוך העבירות האלה בסופו של דבר הוא מכיר באמת, והוא רבן של בעלי תשובה, רבי אלעזר בן דורדאי, וזה הנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג עם העולם במידת ההוד. גם אצל בני אדם יש לפעמים את ההנהגה והמידה הזאת של מידת ההוד. אם יש מישהו שיש מריבה איתו, יש דרך לנצח אותו ויש דרך ההפך, תן לו, תוותר לו. ואיך מספרים על רבי שמואל הנגיד, שהלך פעם עם מלך ספרד, ומישהו יצא וכילל את רבי שמואל הנגיד. אמר לו המלך, אני נותן לך רשות לכרות לו את הלשון. הלך רבי שמואל הנגיד, כשהוא מגיע לאותו אדם, אותו אדם רועד מפחד שעכשיו הולכים לחתוך לו את הלשון, הוא בא ונתן לו מתנה. והוא היה כל כך בהלם, שכך רבי שמואל הנגיד מתנהל איתו ומתנהג איתו, שהתחיל לשבח את רבי שמואל הנגיד. ויום אחד רבי שמואל הנגיד והמלך ספרד עוברים שם ברחוב, ואותו אדם יוצא ומשבח את רבי שמואל הנגיד. אומר לו המלך לרבי שמואל, לא אמרתי לך לחתוך לו את הלשון? הוא אומר, כן, חתכתי לו את הלשון ושמתי לה במקומה לשון טובה. אותם, זאת התנהגות במידת ההוד. הוא נותן אותו אחד שמתנגד עליו עכשיו, לא בלי לשון הוא ניצח אותו, אלא הוא, הוא עצמו עכשיו התהפך להיות טוב. כשיש מקום לרע בעולם, זה כי בסופו של דבר הרע יגלה את הטוב. כמו שרבינו הרמח"ל העריך בזה מאוד, גם בקלח וגם בדעת תבונס אפילו, כן, זה נמצא הרבה, היסוד הזה. אבל, ועוד הרבה ספרים, הוא חוזר על זה המון, אבל צריך לשים לב שיש פה משהו מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים על גילוי הטוב על ידי הרע, איך הדבר הזה עובד. אומר לנו הסד ישורים, שימו לב, שבעת שיובד הרע, הרע נברא לתכלית הטוב, שבעת שיובד הרע, יהיה כבוד שמיים מעבדתו. אכן, תכלית הטוב הנשאר אשר קיימת, אפילו בתוך הרע, אינו מצד הרע. כי בגבול תפיסת והשגת הרע, כל מה שהוא בכוח השגתו יובד. רק שמצד הטוב יישאר השערה. בסדר? הוא אומר, הרע יובד, והטוב יתגלה מתוך הרע. זה ברור יותר מה שהוא אומר מהדוגמה שהוא מביא עוד רגע. הוא אומר, הנה, תראו את פרעו. תראו את המן. בסדר? פרעו. בהתחלה הוא מדבר דיבורים קשים מאוד. מי אביי אשר אשמע בקוילוי? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. הוא מורד במלכות שמיים, הוא שם את עצמו עבודה זרה, מזלזל בקדוש ברוך הוא בצורה קשה מאוד, לא מוכן להכיר לא בקדוש ברוך הוא ולא בבני בכורי ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא מעביר אותו מסלול, נכון? ומכביד את ליבו, ונותן לו הלאה למלוך, ונותן לו את ההרגשה שהוא יכול הלאה לנהל את הדברים, וככה הוא עושה. ואז מגיע קריאת ים סוף, ואחרי קריאת ים סוף, בא פרעו, נעמד ואומר, מיכו מויכו בועילים השם, מיכו מויכו נעדור בקודש. הוא כבר מכיר את הוויה. והוא לא רק מכיר את הוויה, אלא הוא יודע שכל האלים, כל הכוחות וכל האלילים וכל מה שקיים בעולם, מיכו מויכו בועילים הוויה. מיכו מויכו נעדור בקוידש. נוירוסה אילו איזו איזו איפלה. הוא מגיע למסקנה כזאת ולגילוי כזה. דווקא פרו, ראש הרוע, העורף, הקליפה הנוראה, מקבל ערכה מהקדוש ברוך הוא, מקבל הנהגה של ערך הפיים, כדי שיתגלה במידת ההוד, מתגלה שהרשע הזה בעצמו מתכופף לפני הקדוש ברוך הוא ומקבל ומכיר את האמת. אבל כמה שפרעו קיבל את הזכות הכל כך גדולה ונפלאה הזאת, זה לא נשאר אצלו. פרעו עצמו מת מיד. זה לא שפרעו נהיה טוב, פרעו התבטל, ובביטול שלו הוא גילה כמה הקדוש ברוך הוא גדול. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, הוא מתיירה, הוא מתעלה, הוא מתכלס, ושמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, כל העולם שומע מהקדוש ברוך הוא. נכון? זה קורה אצל פרעו. אבל גם איפה נשאר הגילוי הזה של פרעו שמתבטל? איפה? רק אצל עם ישראל. המצרים לא שרים מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש. מי שר? מי אומר את המי כמוך? עם ישראל. בתורה נשאר הזיכרון הזה לנצח. שימו לב מה קורה פה. יש פה רע, רע גדול, רע מפחיד. יש בו שורש טוב. כי לכן הוא קיים, ובשביל זה הוא קיים. וכשהרע הזה מתבטל, מתגלה הטוב, מתגלה גילוי נפלא של מי חומר חבוי לי מהשם, אבל את הדבר הזה הוא עצמו לא זוכה, כי הלבוש מתפרק, השורש, הפנים נשאר. בסדר? מה שהחיה וקיים את פרעו, השורש הקדוש הזה, הוא כן מתגלה ונשאר לנצח בעם ישראל בלבוש חדש של תורה. אבל הלבוש הישן של פרעו מלך מצרים מת, מתבטל, ולא נשאר ממנו שום זכר של קדושה. כי הלבוש הולך לגמרי, נאבד לגמרי. זה טוב, אבל הטוב הזה קיים רק תוך כדי הביטול של הרע. בסדר? הוא מתבטל ובזה הוא מראה את הגילוי של הטוב. כמו שאולי הבלטניה כותב על בכל עצב יהיה מויסור. נכון בפרק חווה בלטניה, שבכל עצב יהיה מויסור, שעל ידי הביטול של העצב והגעה אל השמחה, זה הטוב שיש בעצב. בסדר? אבל רק בשלב הבא, בו עצמו אין שום דבר טוב, אלא רק בגילוי של הביטול שלו יש טוב. יש עוד דוגמה שהסיד ישורי מביא פה, המן. הגמרא במגילה, או דורשת את הפסוק במגילת דף י' עמוד ב', והיה לשם לשם לאות עולם לא ייקרת, והיה להוויה לשם, לאויס אוילם לא ייקורס, והיה להשם לשם, זה מקרא מגילה, לאות עולם לא ייקרת אילו ימי פורים. אז המן, הרשע, כן, הנעצוץ, כן, תחת, מה יצא ממנו? יצא ממנו, ואויו להווה, יהיה לשם, לאויס אוילם לא ייקורס. יצא ממנו גילוי כבוד שמיים, לאויס אוילם לא ייקורס, להווה, יהיה לשם, פלא פלאים. איפה הוא נמצא? הוא נתלה על העץ, עם בניו, עם רוב בניו, ושום דבר לא נשאר ממנו, ובעמלק או בכל אומת העולם, אף אחד לא משבח את הקדוש ברוך הוא על פורים, אלא מה נשאר לדורות עולם? בעם ישראל, מקרא מגילה, כן, בבית הכנסת, שקוראים את המגילה בימי הפורים שאנחנו חוגגים, זה ורויו להשם לשם לא ישראל ולא יקוריס. הרע מתבטא לגמרי, אבל השורש הפנימי הטוב שיהיה שם, מתגלה בישראל, במצוות התורה, בימי הפורים, במקרא מגילה, בשירת הים, מתגלה לטובה. זאת הצורה שהרע שנוצר לתכלית הטוב מתבטל ומגלה את הטוב. זה יסוד גדול, וזה נותן גם הבנה הרבה פעמים אנחנו שומעים חצי משפט של הטוב בעצם בא, הרע בא לתכלית הטוב. זה לא אומר שהרע הוא טוב. הרע יתבטל. הטוב יתגלה על ידי העיבוד של הרע, ואפילו הלבושים, אפילו המקום שבו הרע נמצאת, גם יהיה שונה ויהיה באמת מקום שהוא תכלית הטוב האמיתי אצל בני ישראל בלימוד התורה. בקיום המצוות. בוא נראה את הדברים האלה בלשונו של הסיד ישורים. אומר, וכמו שמצינו גבי פרעו ואמן, בשעתם, שפרעו אמר מי חומר חובו אילים, וכדי זה במדרש, פרק את רבלזר מבייס, שהוא אמר את זה, אכן, הכרתו זאת, לומר מי חומר חובו אילים, מקומר חמדו בקוידש, השיג רק בעת שהלך לאבדון, והכרתו נשאר רק בתוך ישראל. אומר וכן מהמן, שנשאר קידוש השם לדורות כדי זה במסך אז מגילה יהודה מדבייס ואויו להשם לשם, זה מיקרו מגילה לא יישא אילם לא ייקור יישא אלו ימי פורים, אבל השארתו נשאר רק בין ישראל והוא אין לו שום חלק בזה. זה הכל נכון על הדברים שהם רעים בעצם, בסדר? על פרעו, על המן, על דברים שהם רעים בעצם. הם רעים, יש בהם שורש טוב והוא מתגלה על ידי הביטול שלהם. ושיינה בנפש ישראל, אבל אצל עם ישראל, שאנחנו מבוררים מכוח יעקב אבינו, שם זה שונה. יהודי, אם מוסר נפשו על קידוש השם, שהוא עצמו נשאר לעולמי עד בכל העולמות, אומר זה לא רק הטוב שבו נשאר, השערה קיימת גם לנפשו, גם הנפש שלו נשארת. וכן הוא מכל סבלנות של ישראל. אומר כל סבל שיהודי סובל, זה לא רק ש... היהודי סבל, ראינו את זה בלשון של ביזיינקר, היה לו חטאים, עכשיו הוא סבל, נמחקו החטאים. לא, בסופו של דבר התברר שגם החטאים היה בהם שורש פנימי לטובה, וגם הסבל שהוא סבל, גם זה ילך לטובה, יחזיר השם יתברך הסבלנות, באותו לבוש עצמו שהנפש מישראל סבל ממנו, שנדמה לו שעבד, ולא ראה באיזה דרך יוכל לחזור זה עצמו, יחזיר לו הקדוש ברוך הוא, שיראה שלא היה נעתק אף רגע אחד מרצון השם יתברך. זאת אומרת, אצל עם ישראל, שהם קדושים בעצם, שהם טהורים בעצם, שהם טובים בעצם, למרות שיש להם משהו חיצוני, על בעשה חיצונית, שגורמת כחלק מההנהגה הזאת של הוד, כחלק מההנהגה של שעיר לעזאזל, שיש שליטה של עשיו על בני ישראל, שגורמת לעם ישראל, על ידי כל מיני קשיים, להיגרר למקומות לא טובים, אבל הטוב הפנימי שבהם באמת קיים. ולכן כשיתגלה הטוב הפנימי, שהקדוש ברוך הוא יפתח את הלבבות, ונראה מה היהודים באמת רצו, יתגלה הכל ויתהפך לטובה. יתגלה הכל ויתגלה מה באמת עם ישראל יודעים, מה באמת עם ישראל רוצים, ואיפה הם באמת נמצאים. בלשון של הסיד ישורים בשמיני עצרת הוא כותב את זה בלשון הזאת, הוא אומר עיקר הנייחה של האדם הוא דווקא כשמשיג חזרה מה שהיה נדמה לו מלפנים שכבר נאבד ממנו וסבל הרבה בדעתו מזה. הוא אומר כשבן אדם היה לו משהו והוא איבד אותו, אז התחושה היא לא נעימה וקשה מאוד, וזה הסבל הגדול. אף פעם לא היה לי מיליון דולר, אז זה לא כל כך עצוב שאין לי, אבל אם כבר היה לי והפסדתי, התחושה היא נוראה. אומר, ואחר כל הסבלנות, נודע לו למפרע שכל מה שסבל מלפנים היה בחינם, כי מעולם לא נאבד ממנו כלום, אזי נעשה לבבו מלא נייחה. זה הנייחה האמיתית, מה שאין כי כשנאבד מהאדם באמת איזה דבר, אף שנותנים לו חלף עבדתו מה ששווה הרבה יותר, מכל מקום, בכל פעם שמזכיר את עצמו בהפסד עבדתו, אין לי בו בנייחה. וזהו העניין באותם הדורונות. כי לא מעט סבל יעקב אבינו מזה, שהיה מוכרח לתת דורון לעשיו הרשע, מהרכוש שחנן אותו השם יתברך. לזה מבטיח השם יתברך, מנחה ישיבו. היינו שכל אותם הדורונות בעצמם, כמו שהיה אז, בגוון הלבוש שלהם, בעת שנתנם לעשיו הרשע, כך, באותו הגוון, ובזה הלבוש בעצמו ממש, ישיבו אותם בחזרה. אבל איך זה יקרה? אומר לנו אותו עם הארץ, כן, שאומר דברים נפלאים ומתוקים, הוא אומר, עתידים אומות העולם להחזירם, את כל הדורונות שנתן יעקב אבינו לעשיו הרשע, עתידים אומות העולם להחזירן למלך המשיח לעתיד לבוא. למה דווקא למלך המשיח? למה לא עתידים לחזור לעתיד לבוא? אומר לנו הסיד השורים. אומר, מה הסיפור הזה? אומר, תכלית הבירור, לכן תכלית הבירור יהיה במלך המשיח. אומר, מה הכוח של משיח? הכוח של משיח, אגב, הייתי פותח את זה אולי בסיפור של רבי סחרדוב מבלז. רבי סחרדוב מבלז, הפרידי קרוב, כן, מה שמכונה הרבי הקודם, נפטר לפני בערך 100 שנה, רבי סחרדוב מבלז היה פעם רופא שהגיע לבקר אותו, או שהוא הלך לרופא, והרופא הזה היה רחמנא ליצלן מהמסקילים, אפיקורס גמור, ממש מהקצה של עם ישראל, כאילו נראה אבוד. ותוך כדי מדברים, והרופא הוא אין לו ילדים, אז הוא אומר, רגע, אתה רבינר, אתה וונדר רבינר, אתה אדמור שעושה מופתים, תן לי ברכה לילדים. רבי סחרדוב הסתובב בחדר הלוך חזור, הלוך חזור, ואז הוא באמת ברך אותו בילדים, וכשהוא יצא, אומר המהריד מבלז, אז הוא אומר, הנה, תראו את היהודי הזה. משיח, הוא אומר, יהיה לו עבודה גדולה להביא את היהודי הזה גם כן אל הקדושה. מה, אתה רואה הרי שכמה שהוא אפיקורס ורשע ולא יודע מה עוד, אתה רואה שבפועל יש לו איזושהי אמונה בצדיקים. בסדר? הנה, הוא בא לבקש ברכה. אז יש לו איזושהי אמונה בצדיקים, להשאיר אותו בגלות כבר אי אפשר. ואז אמר רבי סחרדוב מבלז, הוא אומר, סבא שלי, כן? הרב שולם בלזר, הרב מבלז הראשון, אומר, הסבתא, הרבץ מלכה, כן? מלכי צדק מלך שולם, כן? הרבץ מלכה אמרה לו פעם, אני בטוחה שאתה משיח. אז הוא אמר, לא, אני לא משיח, אבל אני אהיה מהחבר'ה של משיח. ואמר הרב שולם בלזר, אמר, אז ואל תחשבי שזה כל כך קל להיות משיח. אז הנכד שלו, רב סחרדוב מבלז, מספר את הסיפור הזה ומבאר אותו. הוא אומר, מה באמת יהיה? הוא אומר, משיח יבוא. יהיה כל מיני יהודים כאלה, שבעצם הם נראים כמו כופרים ואפיקורסים ורשעים והכל. להביא אותם ככה אל הקדוש ברוך הוא, אל הקדושה, להביא אותם ככה לירושלים, משיח לא יוכל, הם לא במצב שראוי. מצד שני, להשאיר אותם בגלות, הוא גם לא יוכל, או לא ירצה. ולכן, מה הוא יעשה? יהיה לו עבודה קשה להאיר את הלבבות של כל הרשעים והאפיקורסים הגמורים האלה, ולהכניס בהם, לעורר בהם, מתוך עצמם, את אהבת השם ויראת השם שיש בהם, ואז הוא יוכל להחזיר אותם באמת, להביא אותם כולם ביחד אל הקדושה לירושלים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, הנידחים והעובדים. כך אמר רב סחרדוב מבלז, יש לסיפור הזה איזה שלוש גרסאות, אני סיפרתי עכשיו את הגרסה שיותר מתאימה לסוגיה שלנו עכשיו, אבל נראית לי מוסמכת לפי מה שבדקתי. על כל פנים, אבל הרעיון שהוא אומר פה זה, משיח בעצם יצטרך לרדת ליהודים הכי 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 רחוקים, עד כמה רחוק שאפשר להגיע, משיח יצטרך לרדת לשם, לעורר, להעיר, ולגלות את אהבת השם, יראת השם, את הקדושה שיש ביהודים האלה, וכך להחזיר את כולם אל הקדושה. הדבר הזה, אומר הסיד ישורים בלשונו, אומר משיח, אומר, הוא יעשה תכלית הברור של עם ישראל, שהוא מדוגל בזה, הוא מיוחד בזה, שיכול, הכוח של משיח הוא, שהוא יכול להקטין עצמו, ולהשפיל עצמו, ולבטל עצמו, במציאות ממש נגד רצון השם יתברך, הוא בכזה הקטנה, השפלה וביטול, במציאות מול הקדוש ברוך הוא, מציאות ממש, לכן הוא הכולל שורש נשמת ישראל, ויכול להעלותם, שאף מי שאין לו לבוש מיופה, אין לו לבוש יפה, הוא לא נראה טוב, הוא נראה ההפך, הוא נראה מאוד גרוע, הוא, משיח יבוא, ובכוח הביטול הנפלא שלו לקדוש ברוך הוא, שבזה הוא מגלה איך שהכל, הכל, הכל, זה רק הקדוש ברוך הוא, הוא יעורר העומק שנמצא בו, באותו אחד שנראה מלוכלך לגמרי, אין בו שום יופי, הוא יעורר העומק שנמצא בו, שתוכו של אותו אחד, רשע ואפיקורס, רצוף אהבת השם יתברך. אין שם שום דבר אחר חוץ מאהבת השם. זה יבוא משיח ויגלה את זה בכוח זה שהוא מקטין את עצמו ומשפיל את עצמו ומבטל את עצמו במציאות ממש נגד רצון השם יתברך. הוא יכלול את שורש נשמת ישראל ויעלה גם את מי שהכי מלוכלך ויגלה, את, יעורר, כן, את העומק שנמצא בו שתוכו רצוף אהבת השם יתברך. הסידושורים לומד את הדברים האלה מדברי הזור הקדוש, זה בריים מהם נטייצי, כדי זה בריים נטייצי ריש אינטסו מדלף. אני לא יודע איך, לא נוכל כעת לראות את הכל, אבל זה מאוד מעניין. הזוהר שם זה מתחיל בריש הינחת המדבט, שרב אמנונה, הדג הגדול, התגלה לראי מאימנה, מדבר איתם, ומתגלה הדג הגדול, אומר ראי מאימנה, איסון מוישובךו ושים בסלע כינךו, איסון, טניה, כן, תנועים, אומר, תישמר מהם, ומן דבוי, מי שרוצה להסקופו בסלע דנוני ימר, רוצה לתקוף ולחלוק על דגי הים שאוחזים בסלע, שזה מתנאים בעלי המשנה, צריך להיות תקיף עם לשנה חדיד חריפה, לינקוי ודמוטה לתאוים מורה בדתמון, צריך להגיע למקום של הצדיקים הגדולים שיורד עד התאום הגדול, שם מקום הקליפות. והוא מסביר, ראי מאימנה מסביר, כי אויד חוזוין למוי עיד ויופח לקיץ ולא יחזי, ואומר הנביא בחבקוק, תדע לך שיש נבואה על זמן הגאולה, כי עוד חזון למועד, יש חזון נבואה על הגאולה, ויופח לקיץ ולא יחזה, ולא יחזה, ואם יתמהמה, חכה אלוהי, כי בו יבוא אלוהי האחר, בו יקמוה, ואומר, והעמידו את הדברים, בגמרה בסנדרין, צדיק זיין עומד בייס, דעה יקרו נויקב ויורד עד תהום מורה בה, הפסוק הזה יורד ונוקב עד עומק התהום, התהום הגדול, ובעומק הזה נמצא סוד הגאולה. מן הוא דנוחס לתהום רבו, מי הוא שירד לתהום הגדול, להשכוח הזים נדו, למצוא את זמן הגאולה. אלו, אנד דעית מרבוך, צדקו סחור כערי, כן, משפותך התהום רבו, מויש רבינו הוא כן יכול לרדת לעומק לתהום רבו, אומר, היה כמה מורי מסליסים בעלי משנה שרצו לרדת לעומק של תהום רבו למצוא וירדו ולא עלו, נסתה מהם הקץ, ולמרות שקפתי שיפוי תצא לה, הם לא הגיעו לזה. אומר, אבל יגיע הזמן, יגיע הזמן, בזים נדנוק, דנוק בפסיכה, בזמן שהנקב של התהום רבו פסוח, בזמן הגלות, והשכינה יורדת, כל מן דעה ונופיל תמון, כל מי שנופל לשם, לא אה וסוליק, לא היה עולה. ומשיח בן דוד נופל תמון עם משיח בן יוסף, משיח בן דוד נופל שם עם משיח בן יוסף בנוק ודתוי מרבה, דחד היו עוני ורויכב על חמויר, זה משיח בן דוד, וחד איהו בחור שוירוי דו משיח בן יוסף, שבחור שורו הדר לו, ואי איהו, וזה מה שהפסוק מרמז, כי יכרה איש בויר ולא יחסנו, ונופל שומו שוירוי חמור, ייפלו שם שתי המשיחים בבור של הגלות, השור והחמור ייפלו שם למטה, כן? וגינדו, ולכן יקרה משיח ברנפלה, המשיח נקרא ברנפלה לשון נפילה, הגמרא שם בסנהדרין, צדיק וו ומד א', אימס עושה ברנפלה, אורח המוניוקים לנו אסוכס דוביד הנפולס, ואיהי, השכינה הקדושה, נפלס בסריו נופלת אחרי שתי המשיחים, ואיתמרה לו, נופלו לו איזו יספקום בסולס ישראל, ואנטו הרי מהימנה, הוא בעל הבויר, בעל הבויר ישלם, כן, כי שיבוד מלכיס קשור אליו, כן, בשבירת הלוחות, כמו שהרמק מסביר שם, והוא גרם את הנפילה הזאת, כוס כסף יושיב לבעולו, והמייסי אלוהי למשיח בן יוסף, וזה ארבע גלויות, ונוחס בגיני, בקיצור, וזה יעלה, וזה דוגולוסר רביעו, דויר דרשויים, מולי נחושים והקרבים, רמויים כנחושים והקרבים, שאקרים מילד הרבונון, בקיצור, ואן, תמיד המסייע לך יותר מכולו, טוב, יש שם עריכות, אני לא נוכל כעת ללמוד את כל הקטע הזה של, של הזה, ופרשת כסדייצי בדף הרי ישי ינטס בריים מהימנה. והוא מסיים שם, ועוד הוא באימו תוישי השם, באימו אילינה מאורץ, באימו אילינה מאורץ, דאינו נסקף יון, כסוס כפרד מורי מסניסי. בסדר? זה אלה שהם שמים את עצמם כסוס כפרד לפני בעלי המשנה, קופפים את עצמם לבעלי המשנה, ועמי הארץ האלה, הבהימות האלה, כן, שהם בהימו, שכולם יתעלו על ידי משיח בן דוד שיתגלה במהרה בימינו. טוב, צריך ללמוד את דברי הרי מהימנה האלה בפנים לעומק, אבל מה שיוצא מהדברים זה כמו שאנחנו לומדים פה. יש כוח גדול בנפילה של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שויר אוי חמויר, שנופלים אל הבור, לנוק בדתו עם הרבם, למקום הכי נמוך שיהודי יכול להגיע לשם. ומשם הם מעוררים אותו, ומגלים את הטוב שבו, ואת אותו המאורץ, את הבהימה שנפלה לשם, מעלים אותם חזרה. כי אורו, אני חוזר לשון של דשורים, יעורר כל טוב הצפון בלב כל פרטי ישראל, ואפילו בעם הארץ. האור של משיח יעורר את כל טוב שצפון, שמוחבא בלב של כל פרטי ישראל, של כל פרט של יהודי, אפילו בעם הארץ. זה נקרא ברנפלה, כדי סבא סנדרין, אם עשה ברנפלה, אמר לי מהם ברנפלה, אמר לי משיח, משיח ברנפלה קורס לי, אמר לי אינדר, סיבה עם אורקים וסוכס דוד הנפלס, כן, משיח נקרא ברנפלה, וכפי זה, אומר הסיד השורים, איך היה אמורים לקרוא לו? ברקימה, כן, שהוא מקים את כולם, אומר, אכן, אבל, עיקר מה שהוא מקים כל הנופלים, על ידי מה שהוא נופל בעומק כל כך. וכמו שנתבאר בעניין נפילה ספיים, בביאור זר הקודש קוירח, מרמז לספר של עצמו, תפארת החנוכי, והוא על ידי שהוא נכנס בכל הלבושים להאיר את העין, להאיר את עומק הצפון בהם, וזה הכוח של משיח, וכמו שכתוב על משיח, נבזה וחדל אישים, איש מחויבויס וידוע חוילי, אוכן חוליינו ונסו, גמור סנהדרין צדיק חסם את בייס, נדרש כל העניין למלך המשיח, ויתנס רשעים כברוי וספוישעים נמנו, ואומר כל אלה מורים שנכנס לכל הלבושים שהם מוסתרים מאוד ומעורר להוציא משם יקר מזולל. בסדר? זה העבודה של משיח, לעורר ולגלות ולהוציא יוקר מזוילן ולגלות את העומק הטוב שיש בעם ישראל. וזה עניין שהשם יסברך הסתיר את אורו בלבושים רבים עד שהגיע מצב כזה שנסתעף לבוש שהוא מעורב טוב ורע. והגילוי והתיקון של הלבוש הזה. פה הסיד השורים בעצם חוזר לחטא הראשון, שכולל בתוכו את כל החטאים, והוא מראה שגם שם בעצם יש את הדבר הזה. עכשיו, העניין הזה אני אומר, אנחנו לא נכנסים אליו כרגע, דיברנו עליו לפני שנתיים ביורצת של האישביצר, שיעור ארוך, לבאר את הסוגיה הזאת בספרי אישביצר, זה במאה שילח, בביס ינקה, וסיד השורים הרבה, היסוד של ההבנה של חטא עץ הדעת, כרגע רק, עוד פעם, גם בקטע של הזכרתי מקודם, בסיינקב על פרשת משפוט עם עבד עברי, בסיינקב שמויס, שם יש גם כן עריכות לבאר את הסוגיה הזאת והמשמעות שלה, לא להתבלבל מזה, המשמעות של העניין הזה, פה רק נראה מלמעלה את הסוגיה הזאת, אומר, הנה העניין של עץ הדעת טוב ורע, בסדר? יש בעולם סוד עץ הדעת טוב ורע, וזהו לבוש שצריך ברורים, לברר שלא נטה לצד הרע. כמו שבר כבוד אדוני אוביס קייני מורי ורבי הרבה גאון הקודש דלולה במאה שילח פרשס בראשיס שלעתיד יהיה הבירור מהאדם הראשון שלא אכל כלל מצד הרע שבעץ הדעת ועל צד הטוב לא נצטווה כלל ולעתיד יאיר השם יתברך לתוך ביאור האור מדברי תוירו שהפירוש הוא מעץ הדעת טוב הרע לא תאכל אומר יהיה הפירוש מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב פסיק כלומר שמעץ הדעת טוב גם כן תאכל, אך ורע לא תאכל, היינו הרע שבו לא יאכל. אבל הטוב שבו מותר לאכול, ויתברר שאדם הראשון שלא אכל רק הטוב שבו. ואגב, מה היה החטא של אדם הראשון? זה שהוא חשב שהוא חטא והלך להתחבא בשיחים, ופוחד מהקדוש ברוך הוא, התחושה שלה שהוא מרגיש נפרד מהקדוש ברוך הוא, באמת זה סוגיה גדולה, נראה לי שהזכרנו את זה פה ושם קצת, אבל זה באמת נושא ארוך. בסדר? נושא ארוך. לא ניכנס לזה כרגע. ונמצא. כשיתברר לטוב, יתראה מפורש, שגם בלבוש הזה שנדמה לו שחטא, גם בזה אין שום חטא. עכשיו, את כל הגילוי הזה, שהוא גילוי נפלא, שמגלה שישיבו, מלכה, ישיבו, כל הדורונות, שזה בעצם נשמות ישראל, שזה הסבל שעם ישראל סובלים, כל הדבר הזה נמסר לידיים של עשיו, אבל זה לא באמת נמצא אצלו, כי זה מבורר, ולכן כשהטוב שבו יתגלה, יתגלה הטוב לא רק בשורש, אלא גם בלבוש. והדבר הזה בעצם יבוא יום וכולו יחזור על ידי מלך המשיח. מנחה ישיבו, יביאו למלך המשיח כמו שעם הארץ אומר. כי מלך המשיח יגלה את הטוב שנמצא בכל בני ישראל ובכל מעשי בני ישראל ואפילו בכל החטאים של עם ישראל. עכשיו, את הדבר הזה מגלה דווקא עם הארץ. את הדבר הזה מגלה דווקא עם הארץ. מעניין שאחסם סויפר כותב שלמה, שעם הארץ אומר את זה כי עם הארץ הוא עושה מצוות והוא רוצה שזה ייקרא על שמו. בסדר? הוא רוצה שזה ייקרא על שמו. ולכן גם כאן הוא אומר לו, תגיד, יש לך דברי תורה, תגיד. אבל לא, תגיד, בפרט מה שאתה אומר את זה בשמי. ולכן הוא גם בא ומחדש את המנחה ישיבו. זאת אומרת, הוא תופס את המציאות בצורה של גוף. הוא תופס את המציאות בצורה מאוד חיצונית. כי זה המשמעות של עם הארץ. יש בין העולם הבא, אדם ששייך לשם, אדם שתופס את העולם בצורה רוחנית, ויש את העם הארץ, אדם שחי בארץ, ולכן הוא גם נמשל כבהימה לעם הארץ. למה? כי הוא חי עולם גשמי, זאת המציאות מבחינתו, כן? אני וחמורי נאכל באיבוס אחד. ולכן גם כשהוא בא ומוכן לעשות מצוות וזה, הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא צריך להשיב, הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר לי. יש פה גילוי מיוחד שמגיע מכוח העם הארץ. בסדר? דווקא מתפיסה אמרצית מגיע הגילוי הזה. בוא נראה באמת איך, 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 איך הסוד ישרים כותב את זה כאן אצלנו. אומר, וזה עניין עם הארץ, שבישראל, כן, עם ישראל שיש בהם עם הארץ, שהם מקליפת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע. אומר, בישראל אין שום נפש שיהיה רע גמור, רק שאינו מבורר. יש טוב רק שהוא לא מבורר, ואף עמי הארץ, כדיסא מסכת סוטה חובייסא מדע, לביזו עם הארץ, כל שאינו קורא קריאת שמע שחרית דבר וברכותיה, דברי רב מאיר, חכמים אומרים כל שאינו מניח תפילין. אכן, כאשר יתבררו כל נפשות ישראל, שתוכם רצוף אהבת השם יתברך, אז יתבררו שגם בלבוש הזה, היה תוכם רצוף אהבה ולא חטאו כלל. עכשיו, והנה במלחה הזאת ששלח יעקב לאיסב, בא נכלל כל הסבלנות של ישראל, כל מה שעם ישראל סובלים, שמה שנתן יעקב לאיסב מורה, מה שנמצא בנפשות ישראל, שנראה שמלובשים בלבוש, שנראה שהלבוש הזה אינו משורש ישראל, כמו שמקנייני יעקב נראה שבאו לידי איסב. אומר, כן, גם מנפשות שבין ישראל נראה שיש לשמות שהתגלגלו לידיים של איסב, כמו שכתוב בסובה, במשפט עם צדיק, צדיקי יומד בייס, על האי תוק לאיס אשקס, כן, אותו מבצר שנשמות יקרות יורדות לשם, וכן מברר שם שנפשות יקרים יורדים תחילה להתלבש בין האומות, אחר כך נעשים גרים, נשמוסים דגיורים ומסעיר תלמיד החכומים. לכן גם בישראל עצמם יש לבושים כאלה, והם עמי הארץ ופושעי ישראל, והכל יתברר לטוב, והם עמי הארץ ופושעי ישראל, והכל יתברר לטוב, ולא רק שהשורש היה טוב, אף גם הלבוש החיצון יתברר שלא היה בו שום רע. ולכן גם מאמר הזה הראה השם יתברך שאיר אותו לעם הארץ, ועל ידו נתגלה לישראל. וזה האות, כי על ידי לבושים האלה יש אורות שאין יכולים להגיע אליהם רק דרך לבושים האלה. אומר, כי מאין יכולים לטעום אהבת השם ישראל, מאין יכולים לטעום אהבת השם יתברך לישראל שהיא מופשטת מכל לבוש? אומר, איך אפשר לתפוס בעולם אהבת השם? כי ישראל העובד את השם יתברך מאהבה ועירה, מזה אין ראיה שתוכו רצוף אהבה רבה, שיוכל להיות שעל ידי אבוידו הכניס אהבה בליבו. אבל אם יתבררו גם לבושים מאלו, אז יתגלה שהאהבה העיקרית הוא גבוה מכל עבודה. אכן, הבירור לעורר את האהבה הוא רק על ידי עבודה עצומה. זאת אומרת, צריך אבוידו כדי לגלות את זה. אבל אחר הבירור של מלך המשיח יתגלה שגם בכל הלבושים יש אור יקר. בלשון של הסת מרוב, בצורה שהוא כאילו מביא את העניין הזה, הוא כותב את זה שהיית יכול להגיד שכל מה שהעבירות של עם ישראל התגלו לטובה וכל הזדנות התהפכו להיות זכויות, הוא מביא את דברי הקדוש הסלייבי, שזדנות נעשים כזכויות ובונה מהם, אני לא נוכל כרגע להרחיב דברי יואל, אבל מי שרוצה שיראה בדבריו, זה מוציא כיפור טוב שרופא א' ופורים טוב שניות ב', זה גם נמצא בדברי יואל פה על הפרשה שלנו. הוא אומר, יש פה זדונות נעשים כזכויות, ומנחה ישיבו, זה יחזירו לעם ישראל את כל הזדונות שלהם כדי שהם יוכלו להתהפך לזכויות. אומר, אם רב ישעיה היה אומר את זה מעצמו, היה צד לומר שטוב, העבירות של רב ישעיה זה שווה, אבל מי אומר שהעבירות שלנו גם? לכן הוא אומר את זה דווקא בשם עם הארץ, כי גם עבירות של עם הארץ יתבררו שהם זכויות. ולכן דווקא עם הארץ יכול לגלות את זה, דווקא הוא בתפיסה שלו, בתפיסה הגשמית שהוא תופס את העולם, מגלה דווקא את הכוח הזה ואת הדבר הזה, שיש פה גילוי של עם ישראל. בלשון של הסדישורים בשמיני עצרס טס, הוא כותב, לכך קבעו חזל, זה הדרש בדברי תורה על שם עמד הארה, כי עם הארץ נקרא על שם שכל עסקו הוא רק ביישוב עולם. כי אין לו הבנה יותר מגוון הלבוש של זה העולם. בסדר? הצורה שעם הארץ תופס את העולם, זה צורה גשמית, ולכן, ואפילו אם יבטיחו לו להשיג אור היותר יקר למעלה מתפיסת זה העולם, אומר, הוא יכול להאמין שיש אולי שכר לעולם הבא, אבל לא יהיה לי בו בנייך מזה, הוא לא יהיה רגוע מזה. לא, מקסימום אתה יכול להבטיח לו עולם הבא עם ארוחה, וואו איזה אוכל יהיה שם. אוכל טוב ודברים, זה עוד פעם, יכול, אדם הוא לא עם הארץ לגמרי, אז כן יש לו הכרה ברוחניות, אבל אדם שהוא עם הארץ לחלוטין, הוא רק העולם הזה הוא מכיר, ורק מה שבעולם הזה נחשב תופס אצלו מקום. אומר, ומאחר שכל תשוקת מגמת חפצו הוא רק בגוון הלבוש של זה העולם, העולם וכמו שהעולם נתפס בצורה חיצונית. כי חפץ דווקא להכיר את הטובה בעיני בשר גם, כן, הכל מה שאפשר לראות, אפשר לאחוז, אפשר להרגיש. לכן היו מכנים חזל זה הדרש דווקא בשם העמד הערה, להורות בזה שישיגו ישראל לעתיד בחזרה כל אותם הלבושים בעצמם שהפסידו בעולם הזה בעד כבוד שמיים וסבלו מהם. חוץ ממה שינחיל להם השם יתברך הרבה טובה שהוא למעלה מתפיסת זה העולם, אלא גם הלבוש הגשמי ישיגו נמי בחזרה לתפיסתם, גם את זה ישיגו בשלמות. באות י' ג' הרב סדישורים מבאר את זה עוד יותר, כן, את הסוגיה הזאת, ושם הוא גם מציין את מה שראינו עוד דבר שלמדנו מעם הארץ, למי שזוכר, כן, זה גם בסדישורים על שמיני הצרס, הכוח על שמחת תורה, סדישורים על שמחת תורה, על הכוח הזה של מורשה קהילת יעקב, שמברר דווקא העם הארץ את הגילוי הזה של מורשה קהילת יעקב, והוא מחבר את שתי הדברים האלה. כן? שרכוש מבורר של יעקב אבינו לא נחלט בידיים של הרשע, והוא בורח ויוצא מידו של עשיו וישוב בחזרה של יעקב אבינו. לא רק העומק הפנימי נמצא, אלא גם הלבושים, ודווקא עם הארץ יכול לעמוד על הדברי תורה האלה ולדרוש מנחה יביאו, לא נאמר אלא מנחה ישיבו עתידים כל אותם הדורונות, והשם יעקב גם כן הכוח הירושה. האמת היא שיש הרבה להרחיב בזה, הרבה מי שרוצה עשת מרוב מעריך בזה, ומי שרוצה הבנה אחרת של המאמר הזה נמצא בספר של רב מוישה שפירא, זה גם בשיעורים על סבד ועתון לשיעור חבב, וגם בדבר שפר שהוציאו מהשיחות שלו בפרשת השבוע, הוא לומד את כל הסוגיה הזאת של ישיבו, וגם מחבר את שתי העמי הארץ ביחד, על החוכמה של עם ישראל שמתגלגלת לתוך חוכמת יוון בניתוק. חוכמה רעה, רעועה, מנותקת מהשורש, וכך מופצת בעולם על ידי רומא, וזה בעצם אותם מתנות, חלקים של יעקב, שהקדוש ברוך הוא נותן, שיעקב נותן לעשיו, וגם הם יום יבוא, והם ישובו, ותתגלה החוכמה האמיתית בשורשה. הוא מסביר בזה את הסיפור של סבא דבאתונה, מי שרוצה שיראה את זה שם, השם יתברך יעזרנו, שנראה את זה בקרוב, וכשהכל שב, שב אל מקורו, שב אל הקדושה, בשלמות בגאולה שלמה. זה היה מאמץ.
איך נכון?